הנביא אומר, מלאכי, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. אומרת הגמרא, אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. ואם אינו דומה למלאך השם צבקות, אל יבקשו תורה מפיו. אם כן יוצא, שמה זה מלאך? אם אני צריך ללמוד מרב מסוים כן ומרב אחר לא, אני צריך לדעת מהו מלאך. זה הקריטריון. אם דומה הרב כמלאך, תורה יבקשו מפיו. אז אומר רש"י, מלאך במילה אחת, שליח. מה זה שליח? אם יש שליח, זה אומר שיש משלח ויש שליחות. זה בעצם מה שאמר כבוד הרב זיני, ללמוד על מנת ללמד. אומר הנביא זכריה, הסבר נפלא מה זה מלאך. ונתתי לך מלאכים בין העומדים. אז מה זה מלאך? מלאך, נעשה את זה בצורה ציורית, האדם הוא מהלך. המלאך עומד בין העומדים. אז נאמר שהאדם נמצא במינוס 80 בסקאלה הרוחנית. נגיד שאפשר למדוד את זה. והמלאך נמצא ב-80 פלוס. המלאך כל חייו הוא נמצא ב-80. האדם שהוא מהלך, עולה, עולה, יורד, עולה, עולה, מגיע למלאך, אומר להתראות וממשיך הלאה. אבל המלאך תמיד נשאר סטטי. אומר בעל ההפלאה, ואחר כך שמעתי את זה בשם האדמור מיבנאל, אם אדם מוכן להיות מלאך, אם אדם מוכן להיות מלאך, מה פירוש מלאך? לעמוד. לעמוד מההתפתחות האישית שלו. על מנת להרים את הכלל. תורה יבקשו מפיו. מלאך זה האדם שמוכן להפסיק. מי לא רוצה ללמוד? מי לא רוצה להתפתח? הרי כל דבר קטן שאנחנו לומדים בתורה, זה חיים, זה נצח. אני אפסיק את ההתפתחות האישית שלי, ואלך ללמד דרדקה, ואגיש להם רוגיות שהם נכנסים ללמוד בתורה אחרי צבא? למה אני לא אלמד? גמרתי רבנות, לא אני. למה אני לא אלמד גם דיינות? למה אני לא אלמד את כל השס? בלי סוף. הרי אין סוף לתורה. אם האדם הוא לא בבחינת שליח, מלאך, שעומד על מנת למסור את שליחותו, אל יבקשו תורה מפיו. אל יבקשו תורה מפיו. הרי אם נעשה בצורה ציורית זה דבר מדהים. תארו לכם, אדם חזר בתשובה, חי כל חייו, חיי חולין, חזר בתשובה, ואומר, אני מסתגר בחדר, לומד כל היום תוספות, רש"י, מאיר, הכל לומד תורה בקדושה. אומרים לו, בוא קצת תשפיע על אחיך מהעולם שבו היית קודם. הוא אומר, רבותיי, אני רוצה ללמוד. אני רוצה להתפתח. אתם יודעים מה אומר את הגמרא על האדם הזה? אז בלשון עדינה, הרב זיני הביא שכל מי שלומד ולא מלמד כאילו גוזל את כנסת ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אל תקרא מורשה אלא מאורסה, צריך להפיץ את התורה, היא לא שלך באופן פרטי. מקום אחר גם בצורה יותר עדינה, כתוב שמי שלומד ולא מלמד, דומה להדס במדבר. יש לו ריח, אף אחד לא נהנה ממנו. אבל רבי מאיר, שחכמים, נכון מאיר, שחכמים לא ירדו לסוף דעתו, אתם יודעים מה הוא אומר על אדם שלומד ואינו מלמד? הגמרא אומרת, לפני רבי מאיר, שמי שאומר התורה חס ושלום אינה מן השמיים, הרי זה כדבר השם, דבר השם זה התורה, בזה. כדבר השם בזה, הוא מבזה את דבר השם. זה ברור לנו, הוא אומר אין התורה משמיים. אם התורה היא של משה רבנו, שיהיה הגאון הגדול ביותר, אין לי עניין ללמוד אותה יותר מדבר אחר. אני לומד את התורה בגלל שהיא דבר השם. זה ברור. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם הוא אומר שפסוק אחד הוא לא משמיים, כי דבר השם בזה, ואם הוא אומר קוץ ותג אחד לא משמיים, כי דבר השם בזה. אומר רבי מאיר, אתם יודעים מה זה כי דבר השם בזה? זה הלומד תורה ואינה מלמדה. איך אפשר באותן שורות בגמרא לחבר בין מי שאומר שהתורה לא ניתנה משמיים ותג אחד אפילו, הכל משמיים רק תג אחד לא משמיים, לבין מי שעוסק 24 שעות ביממה בלימוד תורה, הוא גם כן אומר אין תורה משמיים? הרי הוא עוסק בה. עליו גם אומר רבי מאיר, עליו גם כדבר השם בזה. הגמרא אומרת, סיפור ידוע, מרן הרב מביא את זה גם בחרש פאר, אומרת הגמרא, שאותו תלמיד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו, ואתה הייתה אשתו, מחזרת על הפתחים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, בתי כנסיות חיי העולם הזה, בתי מדרשות חיי העולם הבא, ואומרת בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו, ולא היה אדם מחזיר לתשובה עד שפגשה את אליהו וכו'. ואני שואל שאלה, שעליה הרב קוק מבאר, בעין היה גם וגם בחבש פאר זה מופיע. איך היא ידעה שהוא עומד בחצי ימיו? בוא נגיד בצורך העניין הוא עומד בגיל 40. סתם. מה, היא ידעה שזה חצי מ-80? איך היא ידעה כמה שנים הוא אמור לחיות? ואם הוא היה בגיל 60, היא ידעה שהוא היה צריך לחיות עד 120 שנה? איך היא אומרת, מפני מה מת בעלי בחצי ימיו? אז בצורה ציורית, נאמר כך, בעלה כנראה היה גר בעיר, והיה שם ישיבה, ולמד בישיבה בדבקות עצומה. למד. ויום אחד, יכול להיות שזה מסיבות כלכליות, יכול להיות מרצון למסור את תורתו, שהוא הרגיש שהוא רוצה כבר למסור ולא רק לקבל. הלך לראש ישיבה תיכונית, סתם ציורי אני עושה את זה, לראש ישיבה תיכונית, ואמר אני רוצה להתפרנס, אז אני רוצה ללמד תורה, להפיס את מעיין התורה. מרגיש צורך. הגיע הזמן כנראה. וקיבל אותו ראש הישיבה, אבל זה היה בין הזמנים. עוד שבוע הוא צריך לחזור כבר ללמד. ומת בחצי ימיו. אומר הרב קוק, מה זה מת בחצי ימיו? ימיו של האדם מתחלקים לשניים. החלק הראשון זה ללמוד, והחלק השני זה ללמד. אחד יכול לעשות את החלק הזה בגיל 80, הוא הולך ללמד, ואחד בגיל 20 יכול להיכנס לחלק השני. אבל ללמוד והחצי השני ללמד. שואלת אותה אישה, בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש, תלמידי חכמים הרבה. למה הוא עשה את זה? בשביל שהוא יוכל לי ללמד. אז עכשיו שהגיע הזמן ללמד, להפיץ את התורה, מת בחצי ימיו, לא זכה. זאת אומרת שתפקידנו הוא ללמד, לא ללמוד. אלא מה? טכנית, בלי ללמד, ללמוד, אי אפשר ללמד. אבל המסירות היא ללמד. המשנה בפרקי אבות, משנה א' אומרת, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע וכו'. בדרך כלל ההסבר שאני שמעתי, למה אומרים את פרקי אבות בין פסח לעצרת, מכיוון, עמים בהם אנחנו נמצאים, מכיוון שדרך ארץ קדמה לתורה. זה ההסבר הידוע. עלה לי רעיון שאני בטוח שהוא כתוב, רק אנחנו לא זכיתי להסתכל בכל הספרים, אתם מניחים. עלה לי רעיון שהמשנה הראשונה לכאורה היא לא עוסקת בדרך ארץ שקדמה לתורה. היא עוסקת שהתורה ניתנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. איפה פה הדרך ארץ? אז לדעתי המשנה רוצה לומר לנו, יהודי, אתה עוד 49 ביום ה-50 הולך לקבל תורה. למה אתה מקבל אותה? למה? בשביל ללמד אותה. התורה ירדה לעולם בשביל שנפיץ אותה. משה קיבל ומסרה. ועד ימינו. זה לא נגמר בתנאים ובאנשי כנסת הגדולה. המוראים, גאונים, ראשונים וכו'. עד אחרוני האחרונים, כל אחד עם הצינור שלו, שכולם מפי רואה אחד ניתנו. המשנה בפרקי אבות אומרת, ואעמידו תלמידים הרבה. ואחת השאלות, למה לא ולמדו תורה הרבה? למה ואעמידו? דעתי, זכיתי אחר כך לראות את זה כתוב, אחד מהפירושים על פרקי אבות, מכיוון שאנחנו צריכים לחנך קודם את עצמנו ואחר כך את כל מי שתחת ידינו, שצריך לעמוד. זוכרים את זכריה? ונתתי לך מהלכים בין העומדים. תעמוד. הרצון הטבעי של האדם זה להתפתח. כל הזמן, וזה מתח שילווה כל תלמיד חכם לאורך כל ימי חייו. וגם מי שאומר, טוב, אני אלך ללמד. אבל למה אני אלך ללמד? כי מתלמידה יותר מכולם. מכירים את זה שאומרים, את מה שאני לימדתי ולא רק למדתי, אני זוכר הכי טוב. אבל בעצם מה אתה רוצה להגיד? זה היה בשבילי. אבל מבחינה פרקטית, גיליתי שאם אני צריך להשקיע בשביל ללמד, אז אני... בשביל לזכור ולחיות את התורה ולדעת אותה, כדאי שאני לא למד לעצמי אלא ללמד. מה הוא חיפש פה? לצורך האישי שלו. הוא לא עמד. לעמוד פירושו, להקשיב לתלמיד ולרדת לרמתו, ולא לסמוך על חידושים וכל מיני עומקים, אלא להגיד את הפשט ולרומם את הדור. אם ניקח את הדוגמה, היה פה הרב הראשי לצה"ל, את הדוגמה של חיילים, מחלקה. אז אם כולם רצים, וכולם הגיעו בזמן שהציב המפקד, אבל אחד לא הגיע, כולם רצים. למה? למה? כי אנחנו מתייחסים לכלל. מבחינה מעשית, אם אני נמצא, נדבר על עצמנו, בנתניה, יש המון בתי ספר, ואני מגלה שיש בתי ספר ברמה, פחות לפי עניות דעתנו, שצריך יותר תורה. ויש בית ספר שבו הוא חושב, התורה שם יותר פורחת, הכל יחסי. אתם יודעים מה עוד לפני כן, לא כלפי חוץ, הרי אנחנו עם בית מדרש שנמצא בנתניה. אז אם אני מגלה שלמדתי הלכות נידה והלכות מקוואות וכו', ועכשיו בא מישהו ורוצה להצטרף ולא שוחה בזרם של הלימוד. מה אני עושה? האם אני אומר, קודם אני אגמור את הרבנות שכונה, ואחר כך אני אגמור את הרבנות עיר, וכן הלאה, ואף פעם זה לא ייגמר, רחבה עם מניעה, או שאני אומר, לפחות חלק נכבד מהיום, אני אצמצם פערים. אם יש מישהו שאני רואה שהוא מתקשה, ואני זוכר איך אני בהתחלה התקשיתי, אז למרות שיש לי עוד הרבה להתקדם, אני אצמצם פערים. קודם בתוך בית המדרש, הקירוב, הצמצום פערים, והיה יעקב למישור. לאחר מכן, כשאנחנו משפיעים בבתי הספר, או בכל מסגרת שאנחנו נמצאים, האם המטרה שלי לחדש חידושים, או כמו הפתיחה של מסילת ישרים, לא באתי להגיד דברים חדשים שלא ידעו אותם, אלא להגיד את הדברים הידועים. ותמיד מספרים לנו על הרב צבי יהודה, שבמשך שנים היה חוזר על אותם דברים, ושאלו אותו, הרב אמר את זה כבר, הוא אומר, ומה השתנה מאז? ופרקי אבות מלאים, והוא היה אומר, וכי זה מה שהוא היה אומר, אלא ההבנה שזה היה נקודת החיים שלו, שסביבה הכל סבב, ואיתה הוא היה מקרב את האנשים. שהמשנה אומרת, ועמידו תלמידים הרבה הכוונה, תחנכו תלמידים שלא ירצו לדאוג לעולמם הפרטי. חנכו תלמידים שעניינם יהיה, כמו שאומר הרב, אני בונה האומה. מה זה אני בונה האומה? זה בדיוק הנבואה של היה עקב למישור. מה שנקרא בלשון פשוטה, בגובה העיניים, ליישר קו, עמך בית ישראל. אולי זה מעין מה שקורח ראה, דברים שצריכים להיות לעתיד לבוא, ואמר, כי כל העדה כולם קדושים. ידוע מה שאומרים בשם הרב צבי יהודה, שבתפילה בשבת אנחנו אומרים, בפי ישרים תתרומם, בשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, קדושה, ובקרב קדושים תתעלל. נו, יש ישרים, חסידים, צדיקים, קדושים, נגמר, מה ההמשך? ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. צריך ליישר קו. אני בתור מנהל גרעין תורני בנתניה, אנחנו מנסים לפצח את האגוז הזה הקשה של נתניה זמן רב ולהגיע לציבור. אחד הדברים, אני מדבר עובדות, אחד הדברים שהניעו ופותחים את הדרך לעשייה שלנו בנתניה, בתורה אחרי צבא. הפעם הראשונה כשראיתי את הרב אילן שהגיע לנתניה והעלה את הרעיון הזה, עוד לא ידעתי מה זה הולך לעשות. אבל בעקשנות ובהתמדה, אספר לכם מה אנחנו עכשיו בעזרת השם הולכים לעשות. בעזרת השם, הרב אילן מוכן שבכל שכונה בנתניה יהיה בית מדרש על תורה אחרי צבא. לא אחד בעיר נתניה, בכל שכונה. למה? הוא רמז על זה מי ששמע, שאמר לי אחד המשתתפים, הייתי גר רק עם אוטובוס אחד, אבל עכשיו אני צריך שני אוטובוסים. יכולתי ללעוג לו, לצחוק עליו בליבי, ולהגיד, מה זה בשביל התורה? תתמסר, מה זה שני אוטובוסים? זה חידוש, תורת מרן הרב קוק בנתניה? זה חידוש מעין כמותו. בכל הגרעינים התורניים. בדרך אגב אני אומר, אנשים אומרים, אולי טעינו, אולי שגינו, עובדה, גוש קטיף, אולי, וכולי, מתחילים להרער. רבותיי, לא שגינו ולא טעינו. היה בן אדם אחד שקראו לו מרן הרב קוק, והיה לו חלום בליבו. והחלום הזה צמח לישיבת מרכז הרב, ולרבנות הראשית. ומשם זה הלך וצמח לישיבות גבוהות וישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות וגרעינים תורניים ומתוך זה תורה אחרי צבא ועוד היד נטויה לעוד הרבה פרויקטים. אלא מה? הדרך היא ארוכה. מרן הרב בעל הנשמה הגדולה, איך אומר לנו הרב אורי כהן תמיד במבשרת, הראש שירחף וירוץ עם כל הפרויקטים שאתה רוצה להוציא. לעולם אל תוותר על חלומותיך. החלום של היום זה המעשה של מחר. ומחר זה לא חייב להיות מחר מחר. אז מרן הרב קוק, לא סתם אמרו לנו את הביטוי כמעה כמעה, בקצב, ביכולת שלנו להביא את הגאולה. והכל הולך. ומה שאומרים על גוש קטיף, אני אגיד לכם משהו. הקדוש ברוך הוא אמר לאנשי גוש קטיף, בני יקיריי חביביי, מי יעשה את העבודה אם לא אתם? מי יעשה את העבודה של לרומם את כלל ישראל אם אני לא אחלקם בישראל, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל? ואני הייתי בתחילת השבוע בספירת גבורה שבגבורה. הייתי בכנס ביפו שהשתתפו בו הרב יגאל קמינסקי והרב אלישע וישליצקי והרב חנן פורט והרב מייטליס מנהריה ומאוד השרון הרב ראובן אילר וראשי גרעינים ומנהלי גרעינים בהקמה ולפני הקמה. אמר חנן פורט, הרב חנן פורט אמר, גבורה שבגבורה. זה היה יצחק, מידתו של יצחק. ושם הוחלט על הקמת איזשהו פורום, קבוצה, שביום הזיכרון תפיץ דרך האוהלים שליד בתי העלמין את האור של התורה של גוש קטיף. אני אחזור למה שאמרתי קודם לגבי הפרויקט. תדעו לכם שתורה אחרי צבא זה מדרגה באומה עכשיו. ואני אתן דוגמה, מי שירסה ייקח את זה איתו, והדרכים הן רבות. אני רק אציע את ההצעה. קודם כל, לפני ההצעה המעשית, מה שאמר הרב זיני, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, אני אומר את זה בלי בושה ליד הרב אילן שנמצא פה, זה בדיוק הנושא הזה. לקטט את הרגליים במשך תקופה ארוכה, שאף אחד לא ישלו את עצמו שזה מביא פרנסה. ממקום למקום, ולהקים דבר כזה, אותי, באופן אישי, תמיר כהן, זה הפך לבן אדם אחר. אני שאלתי את עצמי, ואני חושב שכל יהודי שואל את השאלה הזאת, למדתי בישיבת הסדר במעלות, שאלתי את עצמי תמיד, ככה הנשמה שלי זעקה ושאלה, כבר הקימו מכינות, ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, אולפנות, איפה תפקידך, תמיר? איפה אתה? איפה אתה? מה עוד יכול לעשות לעם ישראל? מה עוד נשאר לעשות? ובאתי ממבשרת, שחר אותי הרב אהרון בדיח עם ראש הגרעין לאבן יהודה והיום בנתניה, ולמדתי כמו כל האברכים, כאחד מהמניין. ותמיד אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה, איפה אתה? איפה אתה מרגיש את השליחות שלך, את האות שלך בתורה? זה לא נתן לי מנוע. בא הרב אהרון בדיחי ורומם אותי לכיוון הנושא של מנהל גרעין. וכבר 3 שנים שאני בתפקיד שזה אומר מהקמת עמותה, עם כל הקשיים של מינוס 140 אלף שהשאירו חובות אחרים. היום בעיריית נתניה, לזכותם של סגן ראש העיר, הממונה על החינוך, מר מנדי וייס, הבטחתי לו שאני אגיד את זה, וגם דניאל בשרי, יושב ראש ועדת הכספים, גרעין נתניה מקבל היום 200 אלף שקל לשנה מהעירייה. מי שירצה אחר כך לדעת איך עושים את זה, שיבוא אליי. זה עם הרבה אהבה, כמו שאומר הרב זיני, והתחברות לעם ישראל. בא הרב אילן ואמר לנו, בוא נקים, תבואו איתנו להיות משהו בארצי. אתם פועלים כמו שצריך, תבואו איתנו. אמרתי לו, הרב, אנחנו אנשי נתניה בשלב זה. אנחנו ממוקדים, לא רוצים להתפרס. טוב, נקים בנתניה. זה נשמע חלום, אבל זה בסדר. אסור לוותר על חלומותינו. אתם יודעים מה זה בית מדרש של תורה אחרי צבא? בית מדרש של תורה אחרי צבא הולך לקום ביוד בית אייר בעזרת להתברך. גם בשכונה שנקראת נאות שקד, בעזרת השם הפרויקט תקרה, אורות נאות שקד, אורות נתניה, אורות קריית ידין. זה הדרך להדיר את תורת הרב. האורות שעולים מן השטח, מהאנשים שכבר קיימים. וכי אנחנו, שנלחתנו לנתניה וכל אחד במקומו, הוא הגרעין התורני, הוא המצמיח, הוא הראשון, לפניו לא היה. איפה ההתחברות לרב העיר? איפה ההתחברות לראש העיר? איפה ההתחברות למחנכים ומנהלים, בני לנסות להזיז אותם? איפה קודם כל השיתוף פעולה, במובן של להכיר מה קיים? ומתוך זה לתת את הפן המיוחד שלנו. ואם יהיה התחברות, אז לגלות כמה כבר ממילא קיים, ורק צריך לפתוח את העיניים מבחינת המחזיר שכינתו לציון. והחלום שלי, אני אומר את זה במפורש, יושב פה, יודע, הרב סגיב כהן, יושב פה שהיום בבוקר בצורה רשמית, הוא לקח את כל התפקיד שלי כמעט. למה? למה? יש הרבה דברים לעשות, מהעבודה של טפסולוגיה השחורה ועד הפצת תורה בפועל. ולמה? אני אומר פה בצורה הכי ברורה, בשביל להתעסק רק עם תורה אחרי צבא בכל שכונה. עכשיו אני רוצה שתבינו איך עושים את זה. אתן לכם דוגמה. איך אומרים בשם החסידות הבעל שם טוב? אם אתה שומע משהו, אם אתה רואה משהו, זה בא להגיד לך משהו. לא יכול להיות ששמעת וראית והרחת ובכל החושים, ולמדת וכו'. רק השאלה, מה זה בא להגיד לי? צריך הרבה אמת פנימית ורצון לברר מה הדברים האלה אומרים לי. אז אני אתאר לכם תיאור פשוט, ותראו איך מקימים. ואני מדבר גם על דברים שהוקמו, לא רק דברים באוויר. יושב ראש ועדת הכספים, יהודי בשם דניאל בשרי, בא אליי, תמיר, תדע לך, סיירתי בשכונת אזורים בדרום נתניה, הרבה מהקהילה האתיופית, ועוד גם, יש שם פצצה זמן חברתית מתקתקת. טוב, אני שומע, שומע, כואב לי. בתור יהודי, המצב של עם ישראל כואב. הלכתי עם זה הלאה. נשאר פה. פונה אליי מנהל של מרכז, מרכז של בית ספר טכנולוגי דתי. אומר לי, תעשה לי טובה, אני צריך 5 אנשים שיבואו לחנוך כל אחד ילד שהוא ברמה קשה. לקחתי קודם כל, כדוגמה אישית, ילד אחד. אומר לי, הילד שאתה מקבל אותו, גר בשכונת אזורים, פצצה מתקתקת. גר בשכונת אזורים, יש לו תיק או 2 במשטרה, רוצה, מגיע ללימודים, לא רוצה, לא מגיע. מה בראש שלו הוא עושה, אין עליו, קח אותו, מה שאתה רוצה תעשה איתו. תמורת כסף, לא לי, לעמותה בשביל כל הקירוב תורה. לקחתי אותו, שוחחתי איתו שיחת נפש, תוך כדי השיחה אני שואל אותו, תגיד לי, זה אדם צדיק, אז לכן אני מרשה לעצמי להגיד, דניאל קבלה, מי שפעם ייפגש, או תשמעו עליו. אמרתי לו, ילד בכיתה ת', תגיד לי, יוצא לך להתפלל? אז הוא אומר לי, תשמע, איך אני אתפלל? אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר, כל יום אני מסיים פה את הבית ספר, אני הולך לילד שיושב על כיסא גלגלים, ואני מלמד אותו ללכת. שעות אני יושב איתו, מצעיד אותו. ובשכונה אני רואה חבר'ה שיושבים על הברזלים ומזלזלים בשבת, אני אומר לו, יא אחי, למה ככה אתה עושה לאבא שלך? אתמול היית איתו בבית הכנסת, למה אתה מדרדר? למרות שגם הוא בתוך הסיפור הזה. והוא דמות שמה. סיפור מספר 2 על אזורים. 2 דברים לא קשורים. לא קשורים לכאורה. פצצת מתקתקת ופתאום מגיע. מגיע לבוגרי צבא, לבית המדרש. בחור מהקהילה האתיופית, בשם יברכן יאייס, צדיק. ומתמיד, ומסתבר שהוא גם ברחי, אדם ברמה ופועל ועושה. נקשרתי אליו, אני מאז ומתמיד יש לי קשר עם הקהילה האתיופית. אומרים שהתימנים זה חלקי חילוף של האתיופים, זה חלקי חילוף של התימנים. היה לי תמיד קשר איתו. אז התחלתי להכיר אותו, מסתבר שגם בעירייה מכירים אותו. איפה אתה גר? באזורים. השם החדש נאות שקל. נולד לו לפני מספר ימים בן, הרב תמיר, תבוא לברית. איפה הברית? אצלו בבית. אני נכנס הביתה, כולם מהקהילה האתיופית, אחד לא נראה, לבן. המואל, תימני, אומר לו, תגיד לי, מי הסנדק? מי ה... איפה המכובדים? את מי מזמינים להגיד? הוא אומר, מה? הרב תמיר, שב, תהיה סנדק. היום הוא הולך להקים מרכז תורה אחרי צבא בנתניה. ואני אומר לכם שהילד הזה שנמצא במרכז הנוער, שהיום 5 מבוגרי צבא חונכים בבית ספר הזה, הילד הזה יעזור להביא אנשים לתורה אחרי צבא, לבית מדרש. אני אדאג לזה. הכל בעזרתו יתברך. וזה דברים על הקרקע מעשיים. יהי רצון שאנחנו נבין את מה שאומר הנביא לשאול. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. חזק ונתחזק.